שלום עליכם. היום נעסוק בשופטים פרק ג'. הנושא שנעסוק בו היום זה מקומו של עתניאל בן כנז, ומזה נגזור גם כן לכל תפקיד השופטים, המנהיגים, הצדיקים, גדולי הדור, מה תפקידם בעם ישראל, בעיקר בתקופות מסובכות. נתחיל. אומרנו כמה פעמים כבר כן, שפרק ב' ג' הם הפתיחה לכל הספר, המצב המסובך, שהתערבבות ישראל באומות העולם בשבעת העממים, ישבו בקרבם, לקחו את הבנות, לקחו את הבנים, עשו הרע בעיני השם, עבדו עבודה זרה. השם מביא עליהם, צורס, מביא עליהם את הגויים שכובשים. פרק ג' פסוק ח', אחר שעם ישראל עושים את הרע בעיני השם, ואיחר אף אדוני בישראל, ומכירים בעד קושן רשעתיים, מלך הרם, ויעבדו בני ישראל את קושן רשעתיים 8 שנים. ויזעקו בני ישראל אל אדוני, ויקם אדוני להם מושיע לבני ישראל ויושיעם. את עתניאל בן כנז, אחי חלב הקטון ממנו, ותהיה עליו רוח אדוני, וישפוט את ישראל, ויצא למלחמה, ויתן אדוני בידו את קושן רשעתיים מלך ארם, ותעוז ידו על קושן רשעתיים, ותשקוט הארץ 40 שנה, וימות עתניאל בן כנז. ומוסיף לעשות הרע בפסוק הבא. פרשייה שיש בה 1, 2, 3, 4, 5 פסוקים. זה כל הסיפור. במשך הספר על ברק יש כמה פרקים, ועל רות בן גרש גם איזה פרק. יפתח, כל הרשעה, באריכות, פה הפרשה מאוד מצומצמת, מאוד 3, 5 פסוקים, מוזכר עתניאל בן כנז המושיע, הוא שפט את ישראל, והושיע אותה. אחר כך חזרו לעשות את הרע. מי זה הקושן רשעתיים? מי זה עתניאל בן כנז? מי זה קושן רשעתיים? שאל הרד"ק מסביר, קושן רשעתיים, כך היה שמו, אפשר כרשעתיים שם מקום, אולי, אומר הרד"ק, ובדרש מהו, מהו רשעתיים? על שני רשעויות שרשו את אדם לישראל, אחת של בלעם ואחת של קושן. נכניס פה את הנושא של בלעם. ויש בדרש של חז"ל, שבלעם הזה הוא גם כן היה המשך של מהלך אחר. אנחנו יודעים מהתורה, מהפרשות שבוע שלנו, חומש בראשית, שארם היה שם אדם בשם לבן, היה אח של רבקה, אבא של רחל ולאה. ואתה פגע בסנהדרין, קופי עמוד א', תנה, הוא באור, הוא קושן רשעתיים, הוא לבן הארמי. הרד"ק כותב שרומז לבלעם, אבל הגמרא בסנהדרין אומרת, זה גם לבן, אותו דבר. לבן הארמי, אחר כך התפתח להיות בלעם בן באור, או באור אבא של בלעם, וקושן רשעתיים. אומרת הגמרא, עשתה למה רשעתיים? שני רשויות. מכנסיים, שני מכנסיים, עיניים זה פעמיים, אוזניים זה שניים. רשעתיים זה שניים. האימא הזה, זה אומר שעשה שניים. אחד בימי יעקב, ואחד במשפוט השופטים, ומה שמו לבן הארמי שמו. אומרת הגמרא, שקושן רשעתיים, הוא לבן הארמי, הוא גם באור אבא של בלעם. השם האמיתי שלו זה לבן הארמי. היה לו אריכות היום מאוד מאוד גדולה לפי הגמרא הזאת. לבן הארמי, אחר כך 410 שנים היה שהיינו במצרים, 210 שנים היינו במצרים, לאחר מכן יציאת מצרים, ואז זה היה באור הבא של בלעם. עברו עוד כמה מאות שנים, לא יודע, עשרות שנים, והגיע לקושן רישתיים. השאלה האמיתית של אמרת הגמרא זה לבן. ייתכן שזה לא אותו בן אדם, ייתכן זה משקע גלגול. אותו רעיון, כנראה מזרע לבן, יצא באור בלבלה, מזרע בלעם בן באור יצא קושן רישתיים, יומי ארם. בכל אופן, מה שאנחנו רוצים להגיד לנו, זה תפיסה שיש בה שנאת ישראל. ארם זה ארץ רחוקה. פרק ג' פסוקים, אנחנו פסק ג' פסוקים ז' ח' ט' על קושן רישתיים לעומת עתניאל מקנז. ארם זה בצפון סוריה של היום. מה מחפש ארם בארץ ישראל? הפסוק לא מפתח את זה. אבל כנראה שהוא היה שונא ישראל. איך אני יודע את זה? גם לפי הסבא שלו. משפחה טובה, משפחת בלעם בן באור. משפחה עוד יותר טובה, משפחה של לבן, משפחה מצוינת. משפחה לבנה. לבן. השם האמיתי הזה לבן, כלומר לבן הארמי, פעם שאלתי מישהו, למה קראו לו לבן? הוא היה שחור, מבחינת העבירות, למה קראו לו לבן? התשובה שהוא נתן לי זה, הוא היה כזה רמאי, שגם את השם שלו הצליח להפוך. זה רמאות, זה אדם שהוא שונא ישראל, איזשהו רמאי במהות שלו. זה התפיסה, לשמוע הכוונה היא המהות שלו. לשמוע של אדם זה מהות שלו. אותו לבן הארמי מתגלגל אחר כך בבלעם, מתגלגל אחר כך בקושן רישתיים. ופה בתפיסה של הסיבה שקושן רישתיים, אומרת הגמרא, רומז גם מה שהיה עם לבן. כלומר, זה אותו עיקם מוליך בשני הנקודות הללו, בין לבן הארמי לקושן רישתיים, אותו תפיסת עולם, אותה גישה, אותה שנאת ישראל, אותה השנאה כלפי עם הקודש בארץ ישראל.
הוא לא הצליח להסתיר את השם שלו.
מה זה?
הוא לא הצליח להסתיר את השם
שלו. לא, כן. גם היה לו שם קוד, אתה אומר, היה לו.
רישתיים.
אז אם כן, הוא בא וכבש בארץ ישראל ושלט. מן הסתם, ארם סוריה זה בצפון הארץ, מן הסתם הוא כבש את צפון הארץ. ומי הולך לעזור? עתניאל מקנז, הוא משבט יהודה. בדרום הארץ. בהמשך הספר רואים שיש מלחמות מקומיות, שבטי הצפון, שבטי המרכז, שבטי הדרום. ותמיד אנשי השבטים עוזרים לעצמם, תמיד המנהיג הוא מהשבט. פה אנחנו רואים דבר מאוד מעניין. מישהו מהדרום, מיהודה, הולך לעזור לשבטי הצפון. עתניאל מקנז היה משבטי הצפון. אז אם כן, יכולים פה משהו יותר כללי. מה זה? הוא מהדרום, כן, הוא בשבט יהודה. אז הוא הולך לעזור לשבטי הצפון. זה כמו שהיה את הסיפור בשמחת תורה ובעוטף עזה, והגיעו שם מכל הארץ, גם ברמת הגולן הגיעו אנשים לשם. כלומר, כשיש לך מדינה שהיא כולה קשורה אחת לשנייה, וזה לא אוסף של שבטים, אז גם הדרום עוזרים לצפון, הצפון עוזרים לדרום. במציאות הזאת, יש עדיין מציאות לאומית בעם ישראל. בהמשך הספר, יש התפוררות קצת. דבורה יורדת השבט ראובן, שלא בא לקרב, כל מיני שבטים כאלה, לא כולם מגיעים לקרב. ופה אנחנו רואים אחדות, שמשבט הדרום מגיע אותי מקנז לעזור לשבטי הצפון. ודאי צריך להבין כמה דברים על הפרשה הזאת. אם כן, אומרת לנו התורה, אמר הנביא, שמה? יהודה, אנחנו יודעים, אתם מקנז, זה היה משבט, הכי כלב הקטן מנו, השבט יהודה.
למה זה לא משבח את ה...
הרבה דברים את הנביא לא מזכיר, הרבה דברים ש... תורה שבעל פה צריך עשרות כרכים לכתוב את הכל, היה צריך תנ"ך בגודל של כל האולם הזה, כדי לכתוב את הכל. תורה רומזת הרבה הרבה דברים, אבל אתה צודק, תמיד המרכז נמצא בתורה, בנביא, ההצטעפות, הפירוט, חז"ל מפרשים, האחרונים, ראשונים מפרשים את הדבר הזה. אם כן, נותנים רגע, פסוק יוציא עליו רוח השם וישפוט את ישראל ויצא למלחמה. רוח השם וישפוט, מה זה המשפט שפט את ישראל? בהבנה פשוט הייתי חושב, שבמריבות הממוניות בין ראובן לשמעון, בין יודע, החימץ לבין בנייהו, הוא עושה משפטים. אבל רש"י מסביר משהו אחר, מסביר רש"י. ותהיה עליו רוח השם, דרש רבי תנחומה. נסתכל, ותניאל בן כנס, במה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה במצרים. ראו ראיתי את עוני עמי. מה זה ראו ראיתי? מה עם שתי הראיות הללו? אמר לו, הקדוש ברוך הוא למשה, רואה אני שעתידים לטעות בעגל. אף על פי כן ראו ראיתי את עוני עמי, זו דרש רתניאל. השם בסני אומר למשה רבנו, רואה שם ישראלים לחטא. אף על פי כן אני מציא אותם ממצרים, למרות שאני יודע שיעשו חטאים. חטאים זאת לא סיבה שאני לא אבחר בה. בחירת ישראל היא למרות החטאים. אף על פי שיכתבו. למרות זה אני אגאל אותם. אומר רתניאל, אותו דבר, בין זכאים, בין חייבים, עליו להושיע. קודם כל צריך להושיע את ישראל, גם שהם זכאים, ודאי, וגם שהם חייבים. אחרי שמר את המשפט הזה, הוא יצא לקרב, יצא למלחמה, אשר נתן בידו את קושן רשעתיים, מלך ארם, ואתה אז ידו על קושן רשעתיים. אגב, איזה שם לקדוש ברוך הוא יש הפסוק הזה? שם הוויה, ותהיה עליו רוח השם, רוח אדוני. לא רוח אלוקים. ויתן השם, לא ויתן אלוקים, ויתן השם שם הוויה, שם יותר עליון מדת הרחמים, יותר עליונה. אז אם כן אנחנו רואים שמה עשה עתניאל, הוא עשה דין, הוא אמר שעם ישראל לפני שצא לקרב, צריך להשלים בליבוי משהו עם ישראל עושה, אותה תקופה עם ישראל עשה חטאים, עבד עבוד עזרה, התחתן עם שבעת העממים, אף על פי כן אומר עתניאל בן כנז, מגיע להם להינצל מאוהבים, שלא יסבלו מהרשעתיים הזה, קושן רשעתיים הזה. אחרי שעושה הדין הזה, את המשפט הזה, הוא יוצא לקרב ומנצח. זאת אומרת, אדם יוצא לקרב כשהוא שלם עם מטרות הקרב. אם אדם יוצא לגן על עם שהוא לא שלם עם התרבות של העם הזה, יוצא לקרב שהוא לא שלם עם העבודה הזרה שיש בדור הזה, עם החילוניות, עם כל מה שיש בדור הזה, כל דור לפי הבעיות שלו, הוא לא יכול להצליח בקרב, צריך להיות שלם בלב עם הקרב, עם העם באותה תקופה. מנהיג צריך לאהוב את העם שלו, אם הוא לאהוב את המאג שלו, אז הוא לא יכול להצליח בהנהגה. יהיה עצבים, יהיה לו טוב. המנהיג צריך להשלים בליבו עם מצב העם. זה לא אומר להשלים הכוונה שהוא מסכים לזה. רוצה לתקן, אבל לפחות לאהוב את העם כמו שהוא. נכון, יפה. עוד נראה, אנחנו מכירים אותו מפרק א' של הספר הזה, בספר שופטים. אנחנו מוצאים שם בפרק א' של ספר שופטים, אנחנו מוצאים בפרק א' פסוק י' א'. פסוק י' פרק א' שופטים, פסוק י' וילך יהודה לכנעני, יושב בחבון שם, בחבון לפעמים קריית ארבע, וקוד שישה אחימן ותלמתו. ושם יושבי דביר, שבחבון קריית ספר. דביר לפנים קראו לה קריית ספר. למה הנביא מדגיש את זה? נזכיר את זה עוד מעט. בעבר כלב, אשר יקה את קריית ספר ולחדה, ונתתי לו את אכסה ביתי לאישה. ולכידה עתניאל מכנז, הנה, עתניאל שלנו מופיע גם שם, עתניאל מכנז מופיע בפרק א', הוא לוחד את דביר. ולכידה, עתניאל מכנז, אחי חלב הכתוב בבנו, ותתן את אכסה ביתו לאישה, ובשך הפסוקים ממשיכים הלאה. פסוק ט' זין, ובני קני חותם שעלו מעיר התמרים, את בני יהודה, מדבר יהודה, אשר בנגב ערד, והלך וישב את העם. מה הקשר בין זה לבין הפרשייה הקודמת? שאלה. אז רש"י כבר עונה שם, פסוק ט' זין, מעיר התמרים, אומר רש"י. בשופטים א' ט' זין. מה הקשר בין בני קני שעלו למעיר התמרים את בני יהודה, לבין הפרשה הקודמת שעתניאל בן כנז כובש את דביר? יש פה עוד דברים שצריך להבין את הקשר ביניהם. אם זה סמוך, זאת אומרת שזה קשר ביניהם. אולי יהודה, אבל רש"י מביא הסבר נוסף. עיר התמרים, מהי? יריחו. נתן להם, לבני הקנית, דושנה של יריחו. להוחלט שבני המקדש, המשך ה... נתנו את זה לבני יתרו, 440 שנה, והתלמידים שהם כותב רש"י, הניחו את יתרו, את יריחו, היה להם מיטב הארץ, היה להם שם דבש, והיה להם פרנסה טובה. הניחו את הפרנסה ביריחו, והלכו אצל עתניאל בן כנז. עזבו את המקום, הלכו לעתניאל בן כנז, שקודם כבש את הדביר. הוא יאבץ במדבר יהודה אשר בנגב ערד ללמוד תורה. הלכו לנגב, שם אין, אין דופש, דושנה של יריחו, אין שם תמרים מתוקים. עזבו את, ה, את הכיסא של זהב, עזבו את המכרה של הטוב שהיה להם, והלכו ללמוד תורה בנגב, שם אין הרבה אוכל, ללמוד תורה בצער אצל עתניאל. קצת מיר לנו את העניין, שעתניאל היה תמיד חכם. אנחנו יודעים את זה מעוד כמה דברים. בזמנו שלמדנו את הפרק הזה, פרק א', אז הבאנו את אחד מגדולי החסידות, ערבי נחל, שהוא קבור בצפת, קצת דיברנו עליו אז, מסביר את הפסוק, את כל הפרשה, מסביר את הפסוק הזה, שם דביר לפנים קריית ספר. למה מוזכר דביר שלפנים קראו לה קריית ספר? אומר ערבי נחל, מביא בחזלים וכך הלאה, נזכיר רק את ה... הרעיון המרכזי. לכל מקום בארץ ישראל יש תורה. כל מקום בארץ ישראל יש משהו רוחני שקודם. יש תוכן רוחני לירושלים, ודאי. תוכן רוחני אחר לאשדוד, לאשקלון, לצפת, רמת הגולן. מאיפה כבודו בארץ? מאיפה אתה? ירושלמי. קריית ביאליק. יש גם תורה שתקריית ביאליק. יש תורה לכל מקום, כל מקום בארץ יש לה תורה קצת שונה. וכאשר כובשים, כשיהושע כובש את הארץ, זה לא רק כיבוש גשמי, את המקום, את הערים, את הנחלים, את הסלעים, הוא כובש את התורה של המקום הזה. יש תרבות בכל מקום, תרבות של עבודה זרה של הגויים, של הכנענים, שהוא כובש את זה, בעצם הוא רוצה להוציא מהדבר הזה משהו טוב שיש בזה, ולהפסיק את העבודה זרה. יש תמון שם גם דברי תורה, את הדברי תורה שקשורים לאותו מקום, הוא צריך להוציא לפועל. יש תורה שלומדים בנגב, יש תורת הגולן, יש תורת גוש דן, יש תורות אחרות, כל אחד עם התורה המיוחדת שלו. ועתניאל ידע לרדת לעומק התורה של דביר, לפעמים קריאת ספר, מקום מרכזי כנראה, קריאת ספר, ספר, פשוט ספר התורה, הוא ידע לרדת לעומק החמצות של דביר, להוציא את התורה, ואז יכול לכבוש את המקום הזה. אחרי שהוא למד את התורה של המקום, והוציא משם את התוכן הרוחני שיש במקום הזה, לכבוש את זה, אין בעיה. וזה לא היה פשוט, אומר כלב, מי שקה את קריית ספר, הוא לא אומר דביר, את קריית ספר, כלומר, אומר כלב, מי שקה את קריית ספר, מצא את התוכן הרוחני, יקבל את הבת שלי. כלב היה אחד מגדולי הדור הזה. הבת של כלב, זה בת חשובה מאוד. אז הוא יזכה לביתי. מי שיזכה לתפוס את התוכן הרוחני של דביר, את קריית ספר, הוא יקבל את הבת שלי. ועתניאל בכנז עושה את זה, לוחד אותה. מה הוא לוחד? את התורה קודם כל. בתוך התורה הוא הולך אל המציאות, בתוך התורה הוא הולך וכובש את המקום הזה. ואתן את הוכסה ביתו לאישה. יש לי את הספר הזה שמקראים מקראות תמימות, שביא כל מיני גמרות, מביא גמרה על זה. מקראות תמימות, מביא את כל הגמרות שיש על פסוקים. מקראות תמימות, הוצאת אורי ציון. מביא על הפסוקים שבה נביא את המקורות של חז"ל. בדיוק. כן. יש גם ספר תורה תמימה, מביא כבר מראה חז"ל על הפסוקים בתורה, על התורה יש. רק הרב קשר עשה את תורה, אנציקלופדיה של תורה שלמה, שזה... תורה תמימה זה חמישה חומשים על התורה, זה תורת... תורה שלמה זה 30 ככם הכחוב סוף חומש במדבר הצעה. האחרון יצא דברים והתחנן לפני חצי שנה שנה. עשרות ככים. זה אנציקלופדיה, הוא היה גאון עולם, הרב קשר. טוב, הוא דמות. הרב קשר, מנחם מנדל קשר. היה חסיד גור, שהאם רמת שלח אותו לארץ בשביל להקים את הישיבה של גור בירושלים, לפני השואה. רמת רצה לבוא לארץ, בא לארץ, ביקר, אבל... כמה החסדים עלו לארץ, והרב קשר נשלח על ידי הרבי מגור, ואז היה, אחר כך עבר לארצות הברית, שם הוא התחיל את, התחיל את המשנה שלו בארץ, הרב קוק דחף אותו לזה, הוא כותב, הרב קוק דחף אותו, יש גם הסכמה של הרב קוק על הספר הזה, והוא רוצה להמשיך את זה, ובא לארץ, יש לו, אפשר לספר עליו הרבה סיפורים. אחרי ששת הימים הוא כתב ספר על התקופה הגדולה, הוא יוצא את זה לראשונה עם כל מיני ביאורים, כל מיני, כמה גדולה דור הסכים במדינה, מה? תלמיד הגר"א כתב את זה, הוא הוציא את זה לאור, אבל מי שכתב את זה, זה היה תלמיד הגר"א שכתב ספר כל התור, והבן שלו, תלמיד שלו, רבי הלל, אני חושב רבי הלל, הוא כתב תמצית של הספר של אבא שלו. ספר של אבא שלו אין לנו, אבל תמצית של הבן, כל התור שלו, תמצית של הספר של אבא שלו. מה זה משיח בן יוסף, כל הדברים האלה. בכל אופן, אז הספר הזה מביא גמרא במסכת מורה, דף ט"ז עמוד א'. אומרת הברייתא שם, מתנית אינתנה. 1,700 קלים וחמורים, קל וחומר, גזרות שוות, גדולי סופרים, שקוראים בבלו של משה. כשמשה נפטר, שכחו חלקים מהתורה. אמר רבי אבאו, ולכן היו עצובים וכך הלאה. אף על פי כן החזירן עתניאל בן כנז בפלפולו. שנאמר, מה הפסוק שהוא יודע שמהפלפול עתניאל יצטרך להחזיר את כל מה שמשה רבינו שנפטר שכחו? ויאמר כלב, אשר כעת קראת ספר ולחדה, ותתי לו תחסה ביתי לאישה. וכדה עתניאל בן כנז בן אחי כלב, אחי כלב הקטון. כלומר, מהפסוק שהוא כובש את השטח, הגמרא לומדת שהוא ידע להרביץ תורה בישראל, כי רצה לקראת ספר התורה, פשט הגמרא, בתמורה ט"ז עמוד א'. ויתן לו את תחסה ביתו לאישה, למה נקראת תחסה? כל מי שרואה אותה, הייתה כל כך יפה, היה כועס על אשתו. למה את לא יפה כמו? כן? כמו אדם נתן מכות לבת שלו, כי היא לא בת תלמיד חכם. הוא צריך להתחם בעצמו, זה מה אתה נתן לך מכות לבת שלך? אתה כמו באמת תלמיד חכם. ביתך היא בת ביתך. טוב, כאילו. בכל אופן, להבדיל, אז אשתו, עכשיו הייתה כל כך יפה, שכל מי שרואה אותה, היה כועס על אשתו. כזאת יפה הייתה. אז רואים שעתניאל היה תלמיד חכם גדול מאוד. שהוא לחד את קירת ספר. זה אני לא יודע. זה הגמרא אומרת, הגמרא היא דורשת את סדרה, זה לא פשט. פשט שכבשת את השטח. אבל מתוך ההבנה, מה זה השטח של ארץ ישראל? שכל מקום ישראל יש לו תורה מאחוריה. והרבי נחמן מעריך בזה מאוד, לומר שכל מקום ישראל יש לו תורה שלו. וזה גם מסביר את המרגלים שלא קלטו את התורה של ארץ ישראל. ובפרשת שלח הוא כותב את זה. וכלב, למה כלב לא עשה את זה בעצמו? היה לו כוח. צריך תמיכון גדול, זה לא פשוט ללמוד את התורה של ארץ ישראל. כנראה שדביר הייתה עיר כנראה מאוד מסיבית, מאוד חזקה. שהיה צריך הרבה תלמיד חכם גדול מאוד ללמוד את התורה של דביר. לפנים. הוא למד את התורה הרוחנית שקשורה לדביר.
שהיו שם גויים.
הגויים, את הכוח הרוחני של ארץ ישראל, הכל לקחו את זה לכיוון שלהם. אנשי סדום לכיוון שלהם, דביר לכיוון שלהם, תפוח, גזר, יריחו כל אחד מהם, לקח לכיוון של התרבות שלו. הארץ נתנה להם עוצמה לכיוון שלהם. ודביר היה להם את התוכן שלהם. גויים גרו שם. יושב עותני מקנס בבית שלו, או באוהל, בשטח, לא יודע, ולומד את התורה של דביר. אני לא יודע מה התורה של דביר, הוא ידע. הוא ידע ללמוד את התורה של דביר, מה קשור למה זה שבט יהודה, מה זה השטח של יהודה, מה זה הנגב. למה הנגב הוא יבש כל כך, למה הוא בדרום, יש הרבה דברים ללמוד על דביר. הוא למד את כל התורה, אז הוא הצליח לכבוש מבחינה רוחנית את התוכן של דביר, את התוכן הרוחני של דביר. כשהוא כובש תוכן הרוחני, יכול לבוא לכבוש את השטח, כבר זה הכל מונח לפניו. בסדר? ואיפה חז"ל ידעו את זה, אני לא יודע, או שהייתה להם מסורת, או שהם דרשו את זה, אבל רואים שכלב חיפש תמיד חכם גדול לכבוש את קריית ספר. ולכן רק ככה, בני קני הולכים לתורה אצל עתניאל, אחרי שהוא ניצח את דביר. והוא ברר את התורה. הוא למד אלה 700 קל וקל וחומר שהוא צריך להחזיר אותם בפלפולו. אצל השאר ללמוד תורה, הוא יודע ללמד תורה, הוא יודע ללמוד ויודע ללמד. מה שמשה קיבל בהר סיני, מהקדוש ברוך הוא כלב, אותם מכנת בשכל שלו, בפלפול שלו, הוא תניה לכל להחזיר את מה שמשה קיבל בהר סיני. זה תמיד חוכם אמיתי. כנראה שאנשי בני קינה היו גם כן פלפלנים, היו גם כן חריפים בלימוד שלהם. זה תמיד חורף, אפשר ללמוד ממנו. הוא לא איזה אחד שרק וחוזר על מה שלמד מהשמע מהרב. הוא יודע לחדש, הוא לא רק חוזר על מה שהוא שמע מהרב שלו. הוא יודע לחדש דברים. אז לכן הפסוק מופיע אחר כך על הדבר הזה. אז זה בצורה פשוטה, גולות הכוונה היא מישון מגלי, הכוונה היא מעיין. נתת לנו, אמרת אכסה לאבא של נתת לנו ארץ יבישה, ארץ הנגב ונתתני, ארץ מנוגבת. אומר רשי, לא, משהו, גולת מים, כן. מנוגבת מכל מים, נתת לי, תן בבקשה גולות מים, תן לי מעיינות. נתן לגולות, אילית גולות החדיש, כנראה שמות של מעיינות. אומר רשי, מה זה ארץ הנגב? ממה מנוגב? אדם שביותו מנוגב מכל טוב, שאין בו אלא תורה. תורה יש פה, אצל בעלי יש הרבה תורה. אני רוצה גם ארוחת בוקר, רוצה חלב, רוצה קורנפלקס, לא יודע, לא קורנפלקס, רוצה משהו לאכול, רוצה פרנסה. אין שום דבר. נתן למים בשביל הדבר הזה. חז"ל דורשים, גולות תחתית, גולות תחתית, רוחניות. כן, כן. אומרת הגמרא בתמורה, לפני קודם הזכרנו, אמר לה כלב לביתו, מי שדר בעליונים ובתחתונים, תבקשים לנו מזון. גולות עליות, מי שגר גם למעלה וגם תבקשים לנו מזון. יש פה אחדות בין השמיים לבין הארץ. אם כן רואים, תכף נחזור לסוגיה הזאת של עתניאל, אבל רואים את העיקרון אחד רצינו, רואים מה הסיפור הזה. התלמיד חכם, הצדיק, המנהיג, השופטים, הסתם נקרא שופטים. מה זה משפט? זה לא רק לעשות משפט בין אנשים. בין ישראל הקדוש ברוך הוא, להגיד שעם ישראל ראויים לגאולה, למרות המצב שלהם, למרות הצורה שהם עושים לקדוש ברוך הוא, למרות שהם חללים שבת, אוכלים לא כשר, כל העבירות שהם עושים. אוכלים שפנים, אני לא יודע, כל סיפורים על עם ישראל. מגיע להם להושיע אותם. אחת השאלות היא גם למה. נעסוק את זה קצת בהמשך. אבל זה שלב א' של השלב ב' של השיעור. פעם שעברה דיברנו שעם ישראל, כשיהושע נפטר, אמרנו זה מופיע בפרק ג', אני חושב, בפרק שלנו, כן. פרק ב', סליחה, פסוק ח', ת', י', שיהושע נפטר. קברו אותו בהר געש. פסוק ט', מצפון להר געש. שואלת הגמרא, מה זה הר געש? אומרת הגמרא, במסכת שבת, שגעש עליהם ההר, כי התעצלו בהספדו של יהושע. תצלתם מספדו של יהושע, אז ההר געש עליכם. מסביר הרב בעיניה, מה הנקודה שהתעצלו בספדו של יהושע? הספידו, כלומר לא שהם לא הספידו, התעצלו על זה, הספידו, אבל לא מספיק. מה הם לא ראו ביהושע? אז הרב כותב שיהושע היו שני צדדים. היה צד אחד שהוא היה מנהיג, היה כובש דגול, כבש את ארץ ישראל, את כל ה-31 מלאכים שכתוב בספר יהושע. אז הספידו, כשהספידו, כמה הוא היה גדול הדור בהנהגה, כמה הוא נגיד עם ישראל בצורה חכמה, כמה עשה טקטיקות צבאיות, היה מנהיג דגול מאוד. מה הם פספסו? את התורה שלו. הוא למד תורה אצל משה רבנו יהושע בן נון. 40 שנה לא זז ממנו. אפילו שמשה עולה להר סיני ונמצא בתחתית ההר, יהושע בן נון. הגמרא אומרת שאפילו המן היה לו מנה מיוחדת של מן, יש מנה, יש המן ירד לכל ישראל, וירד מנה מיוחדת ליהושע בן נון, שהיה בתחתית ההר, מה הוא אכל 40 יום? יהושע, משה להם על הבר, לא אכל. מה יהושע אכל? את המן שקיבל מנה מיוחדת, היה לו משלוח, היה לו פקס, לא פקס, היה לו חבילה מיוחדת שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא. אז אם כן, יהושע היה תמיד חכם אדיר, או גם מבחינת נבואה השני למשה, משה, פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה, כלומר הוא היה שני למשה רבנו בנבואה. את זה לא הזכירו. את הצד הגשמי, את הצד המעשי שהוא ניצח את האויבים, זה הזכירו. את הצד הנהגתי הזכירו, את ראש הממשלה הזכירו. את התורה שלו לא הזכירו, את התורה שלו לא הזכירו. ועד יש שני חסרונות, חיסרון אחד שלא הזכירו. החיסרון השני, אם אתה מבין את התורה של יהושע, אתה גם מסתכל אחרת על הדברים המעשיים שהוא עשה. כשהוא כובש את הארץ, הוא לא כובש את הקרקע, כמו שראינו קודם. הוא כובש את התורה של המקומות. כשהוא כובש את גזר, אז הוא לא כבש גזר, הוא כבש את התורה של גזר. יודעים שיהושע היה ביריחו, אז מלאך הופיע לפניו. פסוקים בתחילת ספר יהושע. ואז אומרת הגמרא במגילה, מה הוא רצה ממנו? למה ביטלת את עם ישראל מלימוד תורה? כתוב את הגמרא מיד, שלן באותו הלילה בהלכה של תורה. כלומר, כשאתה כובש את הארץ, צריך מתוך תורה. זה לא רק עניין שסגולה, תלמד תורה, יעזור לכיבוש את הארץ. זה לא רק זה, זה יותר עמוק. ללמוד, אתה אומר, כבש את יריחו, צריך לדעת את התורה של יריחו. אתה כובש את יריחו, צריך לדעת מה התוכן הרוחנית של יריחו. אתה כובש את ירושלים, דע מה התוכן של ירושלים. כל המקורות בארץ, לדעת את התוכן הרוחני. אם אתה מסתכל על הצד המעשי של יהושע בלי התורה, אז הוא היה ראש ממשלה, הוא היה אדם פתפס, כמו כל אומות העולם שכובשים טקטיקן. אתה מבין את התורה שהוא כבש, את התורה שהוא הצליח בכל מקום, בלילה שלפני כל קרב, היה לומד את התורה של המקום, אז זה עוצמה אחרת של דברים. כל השלים אחד מלאכים שהוא כבש, הוא לא כבש את הקרקע, הוא כבש את התורה שלהם. לחבר שמיים וארץ, לחבר את התורה הקדושה עם הקדוש ברוך הוא, עם כל הדברים הנפלאים, עם ארץ ישראל. זה מה שיהושע עשה. תלמידו של משה רבנו, שהיה כובש את הארץ, מופיע בפרק א' כמה פעמים, ביהושע, יהושע, יהושע משרת משה לאמור, כן, משרת משה, כן, משה עבדי מת, מופיע פעם, אולי עשר מופיע ביטוי משה בפרק א', יהושע ממשיך את משה, כל התורה של משה, יהושע כובש את הארץ מתוך התורה של משה. אז אם אתה לא מזכיר את התורה שלו, אתה מפסיד שני דברים, א', אתה מפסיד את התורה, ב', גם מה שאתה רואה במצד המעשי, אתה לא מבין את העומק של הדברים. אתה רואה צד המעשי, אתה מבין מה הכוונה שלו, אתה מבין מה הרגשות שהוא, מה הניע אותו לכבוש את ארץ ישראל. תקרא להם חוץ שדאי. למה הוא כבש את ארץ ישראל? לבנות עולם של רוחניות, עולם של קדושה, עולם תקין. לתקן את האדם הראשון מחטא הדעת, לכן הוא כבש את ארץ ישראל. או אולי לא כוונות נוספות שמן הסתם לא יודעים אותם. אבל זה עולם אחר. צריך לדעת שמה שמנהיג את גדולי ישראל זה לא מה שאני מבין, הפוליטיקה. יש בין האדמו"רים למשל, היו מחלוקות. יש גם אחד, עשה משפול הפעם, יורד על אחד האדמו"רים באותה תקופה. וכשהאדמו"ר הוא נפטר, אמרו לסבא משפול, הוא נמת, יופי, כל החיים ירדת עליו. הוא התחיל לבכות. למה הוא ירד עליו כל החיים? בשביל, בשמיים הוא ראה, הוא כך מצליח האדמו"ר השני, יש עליו כתרוגים. אם אני עכשיו למטה מעליב אותו, אני עושה לו בשמיים חסד. אז מי שמסתכל עיתונאי, הוא ירד עליו, הרבנים רבים כל היום. מי שמסתכל עומקו של דבר, הם משלימים אחד את השני, הוא ירד עליו בשביל לזכות אותו, בשביל שיהיה לו רמה רוחנית אחרת, של לתקן אותו בשמיים. אותו דבר גם כיבוש הארץ. כמו שעמים כבשו את הארץ, כך אתה מסתכל על יהושע, חד ושלום, יהושע משהו אחר בכלל. אז אם כן, עם ישראל באותה תקופה לא היה ברמה שיכל לאחד שמיים וארץ. הוא לא יכל לאחד שמיים וארץ. הוא לא יכל לאחד את הקדושה ואת התורה עם הצד המעשי של כיבוש הארץ. לכן אחר כך נפלו, הלכו לעבודה זר. אם אנחנו כמו אומות העולם, אין לנו תורה, והתורה היא זה משהו נספח לחיים, והשכנים שלנו, אחמד, פטמה, מנצור, לא משנה את השמות של השכנים שלנו, יש לו בת נחמדה. הוא עובד בשדה כמוני, מה ההבדל בינינו? תחתן איתה, נלמד מהם. לא מבינים את התורה. אם יהושע כבש את הארץ בצורה חילונית, גם אנחנו נהיה כאלה. עובדי עבודה זרה. אז זה מה שמתאר פרק ב', לכן באמצע פרק ב' כתוב שיהושע מת, כי לא הבינו את הדבר הזה. עתניאל וקנס כן הבין את הדבר הזה. ידע לחטא שמיים וארץ. לפני שהוא כבש את דביר, הוא למד את התורה של דביר, את הספר, כתוב שדביר לפנים, הפנימיות של דביר, הוא אומר, הפנימיות של דביר זה קריאת ספר, זה התורה. התוכן הרוחני של זה. אז אם כן, לא תניה לך להזין את הדברים האלה. ולכן, גולות, גולות תחתיות זה אותו עניין בדיוק. לחץ שמיים, את הגולות העליות הרוחניות, עם הגולות התחתיות עם הצד המעשי של ארץ ישראל, הצד הכיבוש עם החקלאות. גולות עליות מה שרצתה אחסה, היא רצתה גם מים, אבל מה התוכן, מה הסיבה שעשתה את הדברים הללו? כי היא רצתה לחץ שמיים וארץ, אשתו של עתניאל מקנז. ואנשי הקיני שבאו ללמוד ידעו את זה גם כן, ידעו שארץ ישראל, השווי של הארץ, לא מתחיל מהשווי של, של הטעם, של הפירות הטובים שיש ביריחו, אלא זה מתחיל מהקדושה, לכן באו להיות עתניאל מקנז, ללמוד את התוכן הפנימי של הדברים הללו. אז אם כן, אמרנו כמה פעמים, גם פעם שעברה דיברנו, שבגלל מה שלא הבינו אצל יהושע בן נון, במשך היה קרע מאוד גדול, שגרם למון משבר, גם חובן בית ראשון, בית שני, הכל נבע מהקרע בין הרוח לבין החומר, בין התפיסה מה זה תורה לבין החיי המעשיים. אם כן, אמרנו שלמרות, זה דבר שלי, דבר שלישי של שרציתי להדגיש בשיעור הזה, זה דבר נוסף. למה כשעם ישראל חוטא, מגיע לו להיגאל? להיגאל, שמגיע לו גאולה. שים לצורס, למה מגיע שיצא מהצורס? אדם ישראל חוטא, אדם חוטא, מגיע לו עונש. צדיק, וטוב לו רשע ורע לו, הפוך מהמשפט, כן, צריך מלא... איך אומרים ביגאל, גדל אלוקים חייב להשתבח. תיש חסד כמפעלו, תן לרשע, רק כרישתו. לצדיק נותן חסד כמפעלו, ולרשע נותן רק כרישתו, כל אחד לפני שמגיע לו. אז למה שעוד נהיה, גם המשך נהיה גם גדעון, עוד כמה שופטים בהמשך דלנו את אותו דבר. אותו רעיון שלמרות שעם ישראל חוטא, מגיע להם גאולה, מגיע להם ישוע. אגב, רוח השם שמופיע בפרשה שלנו, אמרנו מה רש"י מסביר, רוח השם, שהוא דן של עם ישראל מגיע גאולה. זה מה שאמרנו, רש"י אמר את זה. וגם התרגום ככה מתרגם. התרגום מתרגם, מה זה רוח השם? בתל אבו רוח השם, אומר התרגום, הושרת עלי רוח נבואה מנקדם השם. רוח נבואה הייתה עליהם. מביא הרד"ק, תרגם יונתן, הושרת עלי רוח נבואה. ויתכן לפרש, אומר הרד"ק, ומשופטים ג' פסוק י', רוח הכוח והגבורה כי התעורר בגבורה ללחם קושן, כמו שכתוב אצל גדעון, אצל יפתח ועוד כמה בהמשך. בהמשך הספר הופיע ברוח השם גם אצל גדעון וגם אצל יפתח. ושם התרגום מתרגם, שם רש"י מסביר רוח גבורה. גבורה זה גם סוג של נבואה. הרבה מורה נבוכים שהרמב"ם מדבר על הנבואה, הוא כותב 10 דקות בנבואה. הדרגה הכי נמוכה בנבואה זה אדם שרואה בעיה שתקפו חסידים, עשו צרות לאנשים, יש לו כוח להילחם, יש לו התעוררות פנימית להילחם, זה גם רוח של נבואה. כן, יכול להיות. אותם גירים שחו משמחת תורה, להציל את עוטף עזה, מה הניע אותם? כוח רוח נבואה. זה סוג נחצה, זה לא נבואה שהם רואים חזונות. כוח להתעורר, להציל לאנשים, ודאי מעם ישראל צדיקים, ודאי שזה רוח, סוג של גבורה, רוח השם. אז למה כאן רש"י מסביר משהו אחר? הרד"ק מאיר שפה, רש"י הסביר רוח השם אצל עתניאל זה רוח נבואה. כמו שאמרנו, שרוח של לשפוט עם ישראל שמגיע להם גאולה. תרגום נתן מסביר רוח נבואה. שם אצל גדעון ואצל יפתח הוא כותב רוח גבורה. פה לא מסביר רוח גבורה. והרד"ק מביא אפשרות זה כמו שם. כנראה שלפי רש"י והתרגום, עתניאל זה קומה אחרת. זה לא הקומה שלהם. יפתח וגדעון היו, היו גדולי אדון. נגיע שם, נראה שם היו עמי הארץ מאוד גדולים. לידו, אתמול אבא אמר, בלי הסדר שיצאנו ממצרים, מספר גדעון למלאך. מה, לא, לא שמעת בתלמוד תורה על יציאת מצרים? לא, הוא לא שם. הוא לא היה בתלמוד תורה, הוא היה עובד עבודה זרה גם כן בעצמו. האדם מאוד טוב, אבל אדם, עם ישראל היה מצב לא טוב אז. הוא היה הכי טוב בדור. לכן מינו אותו, כן. מינו אותו ככה. והייתה לו דרגת נבואה יחסית גבוהה, גם הגילוי של המלאך. טוב, נרץ שהגיע שם בעזרת השם. אבל עתניאל לא צריך את הדברים, עתניאל כשלעצמו היה אחד מגדולי הדור. אומרת הגמרא, שזרח השמש ובא השמש. אני אמצא את זה, נגיד לכם את המקור של זה. וזרח השמש, ובש מזרח השמש, דור, כשכשר השמש יורדת, זה פה. כן, הגמרא ב... לא. מדרש בראשית רבה, נ"ח ב', דרש שמואל, ח' פסקה ט'. זרח השמש ובא השמש, אמר רבי אבא כהנא. עד שלא ישקיע הקדוש ברוך הוא שמשו של צדיק, הוא מזריח שמשו של צדיק חברו. עד שלא ישקיע את שמשו של משה, יזריח את שמשו של יהושע, פסוק. שקע שמשו של יהושע, זכה שמשו של עתניאל בן כנז. משה, יהושע, עתניאל. הוא ממשיך את השרת הזהב, כי הוא מבין מה זה תורה. הוא מבין שתורה באה לחיות המציאות, תורה באה לרומם את ארץ ישראל, לרומם את כל העולם. שכובש משהו באדמה, זה לא צד גשמי, זה משהו רוחני, זה לא גשמי. זה לא שלא כובש את הבתים, את השטח בנוי, יש כיבוש שטח בנוי, אלא זה משהו רוחני, אחרי שתפסתי את השור בקנה, תפסתי את הצד הרוחני, אני יכול ללכת ולכבוש את המקום הגשמי. אחרי התפיסה שהבנתי מה התורה של המקום הזה, הצד הרוחני, אני יכול לבוא לכבוש את המקום הזה. מה, לפי עבודה זרה שלהם? של הגויים שעבדו שם, שניצלו את זה דרך. אז אם כן, עתניאל יודע את הדברים הללו, ועם ישראל לא הבין את הדברים הללו, ולכן אחרי, קצת אחרי הסיפור על מות יהושע, שעם ישראל הולך להתעצל בהספדו, מופיע הסיפור על עתניאל בן כנז. הרב יגאל אריאל בספר שלו מביא דבר נוסף. מביא את הגמרא ש... לא גמרא, שמות רבה, ג' ב', רש"י בשם תנחומה, אמר רב שמעון בר נחמן, מה שראינו קודם, הוא מוסיף הסבר לזה. הדבר הזה שפט, שפט, למה שופטים? כי הוא שפט, עתניאל בן כנז לפני הקדוש ברוך הוא. אמר לפני, ריבונו של עולם, כך הבטחת את משה, בין עושים רצונך, בין לא עושים רצונך, אתה גואלם, שנאמר, ותל אב רוח השם וישפוט את ישראל. לכך כתיב, כדעת את מחרוביו, בספר שמות, אף הפך לניגוע עליו. כלומר, לא מודד את אתם לפי המצב העכשווי. זכאי, מקבל. לא זכאי, לא מקבל. רשע, מקבל עונש. יש חשבון כזה, נקרא מידת המשפט, הנהגת המשפט, ויש הנהגה אחרת של הקב"ה. השם ברא את העולם, עולם זה מלשון העלם. העולם זה מלשון שלא מבינים מה מטרת העולם. מי מנהל את העולם היום? פוטין? טראמפ? נתניהו? הסיני הזה? מה שקורה עיתונים? הם מנהלים את העולם. עוד כמה אנשים עשירים קצת. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. לא הם מנהלים את העולם. כי הקדוש ברוך הוא, המצב מנהל אותם לפי מה הקדוש מנהל אותם. לא לפי המצב העכשווי, אלא לפי מה שהוא רוצה מהעולם. שם בראת עם מטרה לעולם. יש אדם שיש לו ילד. הילד, סלחו לביטוי בהתחלה, אוכל ועושה, אוכל ועושה, לא כך טוב מה שהבן עושה בטיטול. אף אביכם אני אשקיעים אותו, ומחבקים אותו, כי מבינים שפה צמח משהו. משתת הצמיחה זה לא נעים כל התופעות שלו. בגיל, אחר כך, בגיל ה-10, בכלל הילדים מורדים מורים שלהם, וזה סיפור לא פשוט. וצריך לדעת להתנהל עם הדברים הללו. למה? כי תמון בנער שגדל לו, בתינוק שגדל משהו, אדם, הרב הראשי, הפרופסור, אני יודע, המשפחה שהוא יקים, כל הדברים ש... הכל תמון בו. לא לפי מה שעכשיו אני דן אותו, לפי מה שצפוי לצאת ממנו. אני צופה לעומק המציאות, יודע מה צפוי להיות ממנו. ונתן צריך לשמור על הגחלת. ניאל בן כנז, למה הוא מתפלל לעם ישראל? כי צריך לשמור על הגחלת. עם ישראל יחיה. יש לו, לא מתנהג טוב, בסדר, אבל עוד כמה זמן, עוד כמה שנים. יש קפלן, יש אנשים שעושים לו דברים לא טובים. סבלנות, סבלנות, לאט לאט. צריך לסבול את המציאות, לאט לאט, לאט בישראל הולך ונבנה. אומר עתניאל בן כנז, אומר הרב יגאל אריאל, זה הסיבה. מביא פסוקים מהאזינו, לא רק את כל הפסוקים שהוא מביא, הגאולה והתשובה, הן קשורות יחד אחד עם השני. אומר הרב, סוף ישראל לעשות תשובה. פסוקים בפרשת וילך, פרשת ניצבים, שצוות מצוות, יחד עם התשובה, יחד עם הגאולה מגיעה התשובה. הגאולה עצמה זה חלק מהתשובה. שחוזרים לארץ ישראל, מכל המקומות, זה עצמו תשובה. שומרים מצוות, לא שומרים מצוות, עצם לבוא לארץ זה כבר המצווה. אחר כך, לאט-לאט מתקדמים, באים לארץ. הארץ, מריחים את ארץ ישראל, מריחים את האווירה, המחכים, נהיים חכמים, לאט-לאט חוזרים בתשובה. לא כך פשוט, יש צרות בדרך, שרידות, תעליות, הסך הכל הכיוון הוא כיוון, שיבירים את זה היום, הרבה אנשים חוזרים בתשובה, אז עדיין אנחנו יודעים שזה לא פשוט, כי עוד לא יודעים מה זה הלכה, עסק מסובך, אבל זה תהליך, הכל הולך, הכל מהלך. רק שעם הזה חוזר מהגלות, עיקר מהגלות פיזית, מתחיל התהליך הרוחני. יש, לא חתם קוממיות, הוא אומר, רש"י שתי קומות. יש צד אחד הראשוני, לעזוב את הגלות, להגיע לארץ ישראל. שלב א', שלב ב', בארץ ישראל, לקור את התורה של הגלות, לקור את השטויות של הגלות, השפעת העם עלינו, ולצמיח בעם ישראל קומה חדשה. שאלה טובה, אתה צודק, שאלה טובה. כי הם, יש להם בעיה של הישרדות, הם רוצים לשמור על התורה שלהם. אנחנו שומעים מכם מאוד יקר על, על מה שאמרתי עכשיו, הרבה חבר'ה הורידו כיפה והרבה חבר'ה נהיו חילוניים לצערנו. הם רוצים לשמור על התורה. וזה גם חלק מהגאולה, לשמור על התורה, זה גם... התורה תתפתח, הכל יתפתח לאט לאט. אז להגיע, להביא את עם ישראל לארץ, היה מאוד, לקח עשרות, היה מאוד קשה. מסירות נפש, ואוניות מעפילים, ומטוסים, המון סיפורים היה. קשה מאוד, אבל לצד הרוחני עוד יותר קשה. אם הראשון ייקח כמה עשרות שנים, השני ייקח, לא יודעת השם פחות, אבל הרבה הרבה שנים, כי זה קשה. לבנות תרבות, לבנות מושגים רוחניים, לבנות את התפיסה, זה הרבה יותר קשה. וקודם כל יש לו סבלנות. אבא יסתה עוד כלפי הבן. אם הבן פושע לו עלינו, אז אבא צריך לזרוק את הבן מהבית, חס ושלום. לקרב את הבן, לאהוב אותו, לקרב אותו, להיות שופט שלו. שופטים אמרנו מקרבים... בקשרות על ישראל, מצבו אנוכי למצבו עתידני. הרב יגאל הראל מזיקה, מצב סיבתי, מצב מוסרי. מה זה סיבה? עשיתי משהו מסוים, לכן זה סיבה לקבל דבר כזה. עשיתי דבר טוב, זה סיבה לקבל שכר. דבר רע, סיבה לקבל עונש. נקרא סיבתי. כל דבר יש לו סיבה ומסובב. מה זה מוסרי? לא קשור למה שעשיתי. מה שאני רוצה, מה שרוצים ממני לעתיד לבוא. כרגע אני עוד לא יודע מה רוצים ממני. מביא את הרב באורות ישראל ותחייתו פרק ב', שהרב מסביר, לא נקרא את כל הפסקה עכשיו, רק נזכיר את העיקרון, שיש סיבה מוסר, יש הבנה מוסרית והבנה סיבתית. מוסרית הכוונה היא, סיבתית הכוונה היא, עשיתי מעשה, יש תוצאה. מוסרית הכוונה היא, עשית מעשה רע, אני יודע שאתה צפוי לצאת בגדול, יודע שאתה צפוי להתפתח, בעזרת השם. בינתיים, אני מחכה לך, יש לי סבלנות לגביך. אז ההבנה המוסרית זה, בשביל המחל נקרא הנהגת הייחוד, יש הנהגת המשפט. מה עשיתי, יש לי משפט, יש לי עונש ושכר, אבל הבנת הייחוד, כי מה שמייחד אותנו למשהו עתידני. וכשאתה מתפלל לעם ישראל בתקופה היא, ושופט את ישראל, אומר, אל תסתכל קודם בכל מצבו עכשווי, שהוא עובד עבודה זרה, וחטא לבנות כנען. מה צריך לצאת ממנו? דוד המלך, משיח בן דוד, יש לנו עתיד. כך כמה מאות שנים, כמה אלפי שנים, כמה עשרות אלפי שנים, כמה שאין לו עשרות אלפי, כמה אלפי שנים. זה עם ישראל הזה, כן, עם ישראל הזה, ומנו יצא כל הדברים, צריך סבלנות. מה עושה, אותנה בקלאז, מקשר את עם ישראל העכשווי למצב העתידני. אז הוא לא רק מוצא זכות לקודש ברוך, הוא עכשיו מנסיף עוד קומה, לא מוצא זכות שעם ישראל מקשר את עם ישראל עכשיו, תחכה בסבלנות לעתיד, אלא הוא קושר אותו לעתיד. שהוא קושר את עם ישראל העכשווי לעתיד, ובעצם בונה בתוכו קומה פנימית של גאולה. גברת השם, להתפתח לגאולה בצורה נכונה, הרבה סבלנות לעצמנו ולסחיבה שסביבנו. אז כאן נגיע לגאולה שלמה, בעזרת השם, במהרה בימינו אמן.